אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת, תת אלוף במילואים שרון ניר.
שלום דוד.
מה העניינים?
אני מבקשת לפתוח בתודה. בתודה לחיילי צהל, למפקדים, לטייסים שחגים מעל ראשנו 24/7, לאנשי המילואים, לאנשי מערך ההגנה האווירית, לכל אלה שסוף סוף אחרי 11 חודשים, במהלך השבוע האחרון, במפגן עוצמתי, שבו יש גם יכולות מופצעיות, גם יכולות מודיעיניות, גם יכולות טכנולוגיות, מראים לנו את צהל, במלוא הדרו, ומצליחים לסכל בצורה משמעותית את המערך הרקטי של חיזבאללה, שנבנה פה במשך 18 שנים מתחת לאף שלנו. ואני רוצה להגיד לך, הגיע הזמן. הגיע הזמן שנגיד די למדיניות ההכלה. הגיע הזמן שנגיד לא עוד הפרה על ריבונותנו, לא תהיה הפרה על ריבונות מדינת ישראל. כל הפרה נטפל בה באופן אדוק ושיטתי, והגיע הזמן שנשיף את ההרתעה.
תראי, בצד אחד אנחנו רואים, כמו שאת אמרת והקדמת, אנחנו עושים, אני לא יודע, אנחנו, צהל, עושה כמעט את הבלתי אפשרי. מכה בהם בצורה מטורפת. אני לא חושב שאת, אני, כל עם ישראל האמינו שזה יגיע לכדי מעלומות כל כך קשות על החיזבאללה, שהוא עכשיו צועק גוואלד, תצילו אותי. אז מצד אחד אני שומע וקורא היום בבוקר, היום יום חמישי, אני קורא בבוקר שמדובר היום כבר על הפסקת אש. זו הייתה כותרת. הפסקת אש עוד היום. אני שומע גורמים בסביבת ראש הממשלה, או ליד ראש הממשלה, או יועצי ראש הממשלה, אני לא יודע לאן לייחס את זה, שאומרים, מדברים. אז אני לא מצליח להבין. מצד אחד מקים בהם, מצד שני משדרים שאולי תהיה הפסקת אש. מה קורה פה?
אני רוצה להגיד לך, דוד, דבר אחד. לנו יש אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל. חובתנו. לאפשר לצהל ליזום, לא למצמץ, להמשיך בפעולה הזאת, כדי באמת להגיע בסוף למצב סיום, של להרחיק את החיזבאללה עד מעבר הליטני, ולהגיע למצב שפה אנחנו נוכל לחיות בבטחה. לא עוד רצועת הביטחון בשטחנו, לא עוד פגיעה בתושבי הצפון. מי שנרמל את התופעה הזו שאפשר לראות בתוך יישובי הצפון ובתוך יישובים כמו מטולה, מנרה, להפוך אותם שיראו ממש כמו סג'איה, זה פשוט מטורף. זה בלתי ניתן להבנה, ואני חושבת שאסור לנו להסכים עם זה בשום פנים ואופן. ולכן מה שאני רוצה להגיד לך זה דבר אחד. אנחנו צריכים להבין שרצועת ביטחון חייבת להיות בשטחם. תמיד אנחנו צריכים לשאוף שמלחמה, ככל שתהיה מלחמה, היא לא תהיה בשטח מדינת ישראל, היא תהיה בשטח האויב. ולכן חייבים, דוד, חייבים להסיר את האיום הזה, שכפי שאמרנו, נבנה פה 18 שנים, בעמל רב. לא לחשוש, לא למצמץ, להגיע למצב שמשקף בסוף את האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, ולא להסכים לדבר כזה בחיים. ואם בסוף מגיעים להסכם מדיני, כי בדרך כלל המעשים הצבאיים מסתכמים במעשה מדיני, צריך להיות ברור שזה, גם אם זה יהיה 1701 טאג, אז אנחנו אומרים בצורה ברורה ומוסיפים את הסעיף הזה, שכל הפרה ולו הקטנה שבקטנות, כמו שהיה בעבר עם אוהלים שהוצבו פה ברצועת הביטחון, או פיגוע שהגיע במגידו, כל הפרה ולו הקטנה שבקטנות, גם בתוך השטח של דרום לבנון, תחשב כפלישה, ואנחנו מיד נפעל. הם צריכים להבין את זה.
תשמעי, את אומרת דברים שאני בהחלט מסכים איתם, אבל את יודעת, כשאת אומרת רצועת ביטחון בתוך שטח לבנון, זה אומר פלישה של טנקים, וזה אומר גם שאין הפסקת אש, למרות שמדובר כרגע על מה שמנסים, וזה אומר שכניסה ישראלית ופלישה ישראלית לתוך שטח לבנון עלולה להידרדר את המערכה למערכה אזורית.
תראה, אני בסוף אומרת דבר כזה, אנחנו לא נסבול יותר תוקפנות מצד חיזבאללה, לא נסבול. אנחנו לא ססים עלי קרב, אבל אנחנו חפצי חיים. ולכן אנחנו מסתכלים על כל ארסנל התוכניות שיש לנו, ואנחנו פועלים בצורה מדורגת, כדי פשוט להסיר את האיום. וזה מה שעומד לנגד עינינו. מה שעומד לנגד עינינו, זה הביטחון של תושבי הצפון. לא מגיע להם, כמו שמגיע לי ולך פה במרכז הארץ, לא לחיות במשך 11 חודשים במקלטים. וכל מה שצריך לעשות, צריך לעשות כדי בסוף להשיג את המטרה הזו, שזה להשיב את תושבי הצפון בביטחה לבתיהם. וצריך לעשות את זה בשום שכל. ולכן אני אומרת, עצם העובדה שעכשיו נסרה לה מוכה קשות, שהוא מבין שאנחנו לא נסבול את זה, זה טוב. צריך להמשיך ולעשות פעולות כדי להסיר את האיום. הסרנו לא מעט מהאיום, על פי פרסומים, 50% מהמערך הרקטי, וזה המון. אבל אנחנו צריכים להבהיר לו שלא עוד כל ההתנהגות התוקפנית הזאת תזכה מיד להתנהגות מצידנו, שמבהירה בצורה חד משמעית שאנחנו לא מוכנים שיהיה ירי ולו רקטה אחת לכיוון תושבי הצפון.
את יודעת מה מעניין וגם מפתיע אותי? אתמול שמעתי את נשיא איראן, הוא לא דיבר הרבה זמן, אתמול הוא זרק איזה משפטים שמאוד עוררו את תשומת ליבי, הוא אמר, אם ישראל תפסיק לראות, גם אנחנו נפסיק. כשהוא אומר אנחנו, מה הוא אומר בעצם? אנחנו זה החיזבאללה. אני מעולם לא שמעת אותו מדבר ככה. אם ישראל תפסיק לראות, גם אנחנו נפסיק. הרי הם התחילו.
תשמע, זה מאוד נכון מה שאתה אומר. זה לא סוד שאיראן בנתה פה טבעת אש פעילה. אנחנו נלחמים בשבע חזיתות. הטבעת אש היא מסביבנו. יש פה תוכנית סדורה של להטיש את מדינת ישראל, ואנחנו אומרים לא עוד. אין התשה. זה גם בצפון, חיזבאללה. זה פרוקסיס, זה ברור. זה גם חמאס, שזה עוד סוג של פרוקסיס. החוטים בתימן, העיראקים שאתמול רק יראו לכאן כתבם, גם זירת יוש מבעבעת, כי יש שם תספוקת על בסיס קבוע של נשק מאיראן, והם רוצים, אתה יודע, ישחקו הנערים לפניהם, וינהלו את כל המערכה הזו מרחוק, ואנחנו פה נוטש ונוטש ונוטש. אז בשבוע האחרון, סוף סוף מדינת ישראל אומרת לא עוד. ולכן אסור למצמץ. עכשיו אני אומרת לך על נסרה לדבר אחד, לגבי כל ההסכמים שמונחים עכשיו על המדוכה. בוא, מכונית משומשת לא הייתי קונה ממנו. לא הייתי קונה ממנו מכונית משומשת, ותסתכל מה קורה. תראה מה קורה עם 17-01, לדעתי פחות משבוע ההסכם הזה לא יחזיק. ולכן גם אם יהיה הסכם, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ברורים וחדים. גם אם יהיה הסכם בעתיד בצורת מנגנון ציום, אנחנו לא נסכים יותר להפרה בוטה של ריבונותנו, סימן קריאה. זה צריך להיות ברור אצל
זה,
כל מקבלי ההחלטות.
את אומרת זה בוועדת חוץ וביטחון שאת חברה?
אני בוודאי שאני אומרת את
זה. ומה עונים לך האחרים?
אנחנו מבינים, עובדה שעכשיו סוף סוף, בוא נגיד, הרכבת עלתה על הפסים בשבוע האחרון, ואני מברכת על כך.
תראי, החמאס התחיל את הפעילות שלו, לפחות לפי דברי מזכ"ל חיזבאללה, בלי תאום איתם. עכשיו, אני מנסה להבין, כשהמזכ"ל של חיזבאללה אומר ללא תאום, הוא מתכוון, אתם הקדמתם, כי בעצם אנחנו עוד לא הגענו לפצצה גרעינית, איראן, ויכול להיות שהייתם צריכים לחכות קצת שתהיה לנו גם פצצה גרעינית. יכול להיות שזו הפרשנות?
תראה, איראן דוהרת לכיוון פצצה גרעינית, זה לא סוד. ואנחנו חייבים לעצור את זה. זאת עובדה. גם בהיבט של ההשערה, לא צריך ללכת לשום מקום, פשוט צריך לקרוא את הדוחות של סוכנות סבא, שזה דוחות גלויים, שאומרת חד משמעית שאיראן עלתה מדרגה, גם ביכולות ההשערה ובהמשך גם בהנשקה.
גם וחובה, ביכולות השיגור.
העולם צריך לעצור את זה. ובכל הנושא הזה...
העולם לא יכול לעצור את זה.
העולם חייב לעצור את זה.
לא יכול.
ואנחנו חייבים לעצור
איך?
את זה. אנחנו חייבים לעצור את זה.
איך?
אנחנו חייבים לעצור את זה, וזה דברים שלא נדבר עליהם כאן. אבל לנו יש חובה, כי אנחנו המאוימים המרכזיים.
אבל למה זה רוצה לדעת?
אנחנו המאוימים. אז אני אומרת שלנו יש חובה לעצור את האיום האיראני.
תת אלוף ניר, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
כן.
את רואה, פניתי אלייך גם בדרגתך הבחירה. הרי בעצם, אם ישראל לפחות גם לדעתו של ליברמן וגם לדעתם של אחרים, היינו צריכים באותו יום לא רק לפגוע בהם קשות, אלא לקדם את המערכה בצורה כזאת שאולי הייתה מתפתחת למערכה אזורית, ואז אפשר יהיה להפציץ את המתקנים באיראן. מי שיצר אותנו זה ארצות הברית. אבל את תצטרכי, אנחנו אולי נצטרך, ביום מן הימים לפגוע במערכות שמה, כי ארצות הברית לא תעשה את זה.
ארצות הברית היא שותף חשוב, שותף שאנחנו צריכים להכיר בזה.
רוצים להגיע להסכם, את יודעת.
זה שותף חשוב, שהוא שותף פה גם ברמה המדינית, אבל לא פחות גם ברמה הביטחונית, יש שיתוף פעולה מלא והדוק ברמה הביטחונית, גם בסוגיית האמל"ח וכל מה שקשור בזה, אבל לנו אנחנו צריכים לזכור. לנו יש אינטרסים של מדינת ישראל, והם מפת האינטרסים החשובה שלנו, ואנחנו, הדבר הכי חשוב, או לצורך העניין, המצפן שלנו צריך להיות מחויל קודם כל לביטחון, לתושבי מדינת ישראל. וכל דבר שמאיים על ביטחונם של תושבי מדינת ישראל ועל ריבונותה של מדינת ישראל, צריך להיות, להפוך אצלנו לאיום שמתורגם למענה מבצעי. יש איום שמתורגם למענה מבצעי מבחינת יכולות של צהל. ודיברנו על זה בהתחלה, שוחחתי איתך על זה שבאמת הצבא שלנו נמצא בעליונות. גם בעליונות טכנולוגית, גם בעליונות מודיעינית, גם בעליונות מבצעית, ואנחנו צריכים לדעת לחלקל את היכולות שלנו ואת התפיסות שלנו ואת צעדנו בצורה נבונה, ולהסיר באופן סדור שיטתי את כל האיומים שעומדים לפנינו. ועכשיו מה שעושים זה באמת מתעסקים בתוך הפרוקסיז, חמאס בדרום, חיזבאללה בצפון, אבל בהחלט המלאכה עוד לא תמה.
אמרת שאנחנו וארצות הברית בעצם רואים את הדברים עין בעין, ואנחנו שותפים, כולל באספקה וציוד. אני רוצה אבל להזכיר לך שרק שלשום קמלה האריס הודיעה שהיא תומכת בעצירה, וכרגע יש עצירה, של פצצות גדולות של טון. אלו הפצצות שנועדו אולי לפגוע במתקני הגרעין באיראן. העצירה הזאת אומרת משהו על דעתה של ארצות הברית, על פגיעה במתקנים גרעיניים איראנים.
אמברגו על מדינת ישראל.
שקורה כרגע מצד ארצות הברית.
זה דבר חמור מאוד, אבל אני לא מכירה שזה קורה מצד ארצות הברית.
בפצצות של טון זה
אני,
קורה.
אני מכירה שיש שיח כזה גם באירופה, גם מצד בריטניה וגם מצד גרמניה, וזה רק מעיד על כך שעלינו חלה החובה. חלה החובה גם להפוך, להיות מעצמה שמסוגלת לייצר עצמאות בייצור החימושים. וזה חלק מהנושאים שנצטרך להפיק בהם לקחים כתוצאה מהשבעה באוקטובר וכתוצאה מההבנה של מפת האיומים, איך אנחנו מורידים את התלות ומעלים את העצמאות שלנו בכל עולמות ההתחמשות, האמל"ח וכל מה שנובע מזה. שוב, אני רוצה להגיד, גם אם יש עבודה משותפת עם שותף, וארצות הברית באמת זה שותף מאוד מאוד מרכזי, אני מזכירה לך, דוד, ארצות הברית היא החברה המרכזית שלנו באום, ויש לה זכות הטלת וטו שגם משתמשת בה.
ללא ספק.
לא פעם, במקום
הברית,
שהוא אנטי-ישראלי כמו האום. ולכן אנחנו צריכים לנהג את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, ויחד עם זאת, בסוף, לממשלת ישראל, לראש ממשלת ישראל ולמדינת ישראל, יש את החובה לשקול את השיקולים דרך הפריזמה, קודם כל, של ביטחון מדינת ישראל ואזרחי ישראל.
לפני מספר ימים, ליתר דיוק ביום שלישי, נכחתי באורחת ערב לציון, היו שם שגרירים ואנשים שנטלו חלק בהסכמי אברהם, הסכמי השלום עם האמירויות ובחרין. ואחד הדברים שמשך את תשומת ליבי זה בדיוק באותו יום הייתה אמירה מאוד נחרצת של ערב הסעודית, אנחנו לא נכרות ברית שלום עם ישראל עד אשר ישראל תודיע על כוונתה לאפשר הקמת מדינה פלסטינית. ואני לא יודע למה אנחנו משתעשים כל הזמן ברעיון הזה שסעודיה תכף ומיד בגלל האינטרסים שלה והחשש מפני איראן מחר בבוקר אולי תעשה איתנו הסכם, זה לא יקרה.
אני כל פעם נדהמת מחדש מחוסר ההבנה גם בעולם, גם אחרי השבעה באוקטובר. אז אני אומרת, קודם כל בואו ננתח את המציאות. אתה יודע, המציאות כפי שגולדה תיארה אותה בשנת 73, שהיא אמרה ביום שהערבים יאהבו את הילדים שלהם יותר מאשר הם שונאים אותנו, אז יהיה שלום מלא ואמיתי. אמרה את זה בשנת 73, לדעתי בשעתו לסנטור ביידן, ושנת 2024 אין דבר יותר תואם את המציאות. אין פרטנר. אנחנו קודם כל צריכים לעבוד כעת כדי להעלות את מדינת ישראל חזרה על הפסים, לפעול, לתשתת פה חברה חזקה ויציבה, עם צבא חזק, עם כלכלה חזקה, ולהחזיר, אתה יודע, להחזיר עטרה ליושנה, אני קוראת לזה אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי השנה המאוד מאוד קשה שהייתה לנו, ובאמת, כל מיני דברים שהם באמת, אנחנו כמובן, הסכמי שלום עם מדינות אברהם, זה דבר שהוא רצוי ונכון, לא רק לנו, גם להם, וליציבות האזור, ואנחנו מברכים על כך, אבל בוא נתמקד בדברים מציאותיים ובדברים שהם באמת ניתנים לביצוע ולגישור.
את אומרת, הסכם שלום עם סעודיה זה לא כך...
לא, אני דווקא לא, חס וחלילה. אני חושבת שהסכם שלום עם סעודיה זה דבר חשוב ומבורך.
ללא ספק,
חשוב ומבורך, אבל
הם אומרים.
חשוב ומבורך, אבל עם כל הכבוד, בואו, אני חושבת שמי שמדבר על מדינה פלסטינית, אחרי טבח השבעה באוקטובר, הוא פשוט כנראה לא מספיק בקי באקטואליה, ולא מספיק מתמצא כדי להבין.
ביידן אומר מדינה פלסטינית.
כדי להבין.
וקמלה הריס אומרת, מדינה פלסטינית.
כנראה.
אז אני לא מבין, אף אחד מהם, בואי, אנחנו מבינים את זה. אני מסכים כל מילה שאמרת. הם לא מבינים שבעצם מדינה פלסטינית זה בעצם גשר לאיראן בצורה כזו או אחרת להשמדת ישראל? הם לא מבינים את זה?
לכן אני אומרת לך, דוד, אנחנו צריכים עכשיו הנהגה חזקה. אפרופו הנהגה חזקה, כשאני אומרת הנהגה חזקה, זה הנהגה שכמו אביגדור ליברמן, ראש ממשלה כמו אביגדור ליברמן, שהוא גם חזק בעולם המערבי וגם חזק בעולם הערבי. אחד שהוא מנוסה, בקי, מבין מה זה ביטחון ומה זה תפיסת ביטחון, ויכול להוביל אותנו לחוף מבטחים. באמת, צריך אחרי השבעה באוקטובר להסתכל, לראות לנגד עינינו מגדלור, ולכוון למגדלור הזה, ועם כל הכבוד להיות מאוד מאוד מציאותי ופרגמטי להסדרת המצב באזור.
תראי, גם גנץ, גם בנט וגם ליברמן רוצים להיות ראש ממשלה. אנחנו לא יודעים איך התחלקו הכוחות, כי הרי ברור שמה שהיום זה לא מה שיהיה אחרי הבחירות. כל המפה הפוליטית תשתנה. ואחד הדברים שיש לפוליטיקאים, ולא רק, אבל אני מדבר כרגע על פוליטיקאים, זה אגו. אגו מאוד גדול. עכשיו, איך התגברו על אגו כאשר שלושה טייקונים רוצים, ארבעה, ונתניהו, כל אחד רוצה את רשות הממשלה?
אני רוצה להרגיד לך שמה שאני רואה לנגד עיניי באמת, אחרי שנה כל כך כואבת שעברנו, כל כך עם מחירים כבדים שהחברה הישראלית שילמה, שמשפחות מפונות, עשרות אלפי משפחות מהצפון ומהדרום שנעקרו מבתיהם, משפחות של חיילים שנהרגו, למעלה מ-700 חיילים שנהרגו, זה פשוט הורס את הלב. לכן אני חושבת שקודם כל, כל הפוליטיקאים צריכים להבין שמה שמדינת ישראל צריכה, ואנחנו מבינים את זה היטב, ככה אנחנו פועלים מהשבעה באוקטובר, זה ממשלה ציונית רחבה מקצה לקצה, שיהיו בה חברים כל המפלגות הציוניות.
עם נתניהו?
ומי שיוביל, מי שיוביל זה מי שיהיה הכי חזק. אני חושבת ספציפית שנתניהו, אני חושבת שנתניהו צריך לקבל אחריות, לקחת אחריות, כמו שהם צופה ממנהיג, אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי השנה הקשה הזאת, ולהחזיר את המנדט לעם, והעם יבחר. וגם כמובן, דוד, הדבר שאנחנו עוד חייבים לכל עם ישראל, זה ועדת חקירה ממלכתית, כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד, בהיסטוריה, הלא נראית לעין, והנראית לעין בחמישים שנה הקרובות, אם לא נלמד מהדבר, מהאירוע המכונן ביותר שקרה לנו בהיסטוריה, באמת, השבעה באוקטובר בעיניי זה אירוע מכונן, שחייבים ללמוד כל פרט ופרט מה קרה בו, ולהפיק לקחים, וגם כל הדרג, גם הצבאי וגם המדיני, צריך לקחת אחריות.
מה ההבדל בין ועדת חקירה ממלכתית, כמו שכמעט כולם דורשים, לבין ועדת חקירה כפי שהציע אותה ראש הממשלה?
ועדת חקירה ממלכתית זה ועדה שמעוגנת בחוק בדיוק לטובת חקירת אסונות מסדר גודל כזה.
יש לה שיניים?
בוודאי שיש לה שיניים, והיו כבר היה בעבר ועדת הגרנט, ואני חושבת שזה ממש אקוויוולנטי, צריך להסתכל על ועדת הגרנט, ואני אומרת לך, ועדת הגרנט ואירוע שהוא בסדרי גודל יותר גדול, בטח שאנחנו צריכים למנות
עכשיו. ומה שהציע ראש הממשלה נתניהו, זה לא נראה לכם?
שום דבר שהוא מטעם, לא מקובל עליי. כל מה שמקובל עליי זה ועדת חקירה, שבאמת תבוא ותיתן דין וחשבון לציבור מה קרה פה. בעניין הזה אין מקום לשום שטיק וטריק וקומבינה. צריך ללכת by the book על פי החקיקה שקבעה כנסת ישראל.
ושוב אני רוצה לחזור לשאלה כאחת שגם מקורבת ליושב ראש ליברמן וגם כחברת ועדת חוץ וביטחון. מחר מודיעים על הפסקת אש. אתם תתמכו?
תראה, אני אומרת בסוף דבר כזה. בסוף ברור לחלוטין שכל מעשה...
אנחנו לא בסוף.
לא, רגע. קודם כל צריך... לא יודעת מתי זה מחר. מחר זה פרפרזה.
לא, מחר זה מחר.
ברגע זה...
מחר, ביום שישי, שבת.
לפעול, תקשיב רגע, דוד. ברגע זה צהל צריך לפעול במקסימום כוח כדי להקסיד מקסימום הישג ובמינימום זמן. כמובן שרוצים לקצר את המלחמה, אבל חייב להיות בוגדר בסוף מה המצב בקצה. המצב בקצה בהסכם חייב להיות כמו שאמרתי לך. חיזבאללה מעבר לליטני. יש בדרום לבנון... לא יהיו יותר כוחות חיזבאללה, לא יתפתח יותר איום, כל איום שיתפתח, אנחנו נסיר אותו לאלתר, זה צריך להיות חלק בלתי נפרד מהסכם כזה או אחר, וזה צריך להיות בסוף השאיפה שלנו, ובטח לא, יריה, לא, לא ירי לכיוון תושבי הצפון.
את יודעת מה חסר לי במה שאמרת?
כן.
17-01 לא מדבר רק על הרחקם של ה...
פירוזה.
ופירוזה, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על פירוק, מנשקם.
אז זה בדיוק פירוז.
לא, לא. את מדברת על אותו שטח, בשטח לבנון, שזה בעצם יהיה השטח שיפריד בינינו לבינם. ועברתם, הכירתם, לא יודע איך תקראי לזה.
פירוק מנשקם, היות ואנחנו מפרקים אותם עכשיו מנשקם, ואנחנו גם צריכים לוודא, אפרופו האיראנים, שירצו אחרי זה לחמש אותם מחדש, כי זה ברור שזה כבר יהיה השלב הבא מבחינתם, כי אמרנו, הם יצרו טבעת חנק פעילה, הטבעת הזאת, כל דבר כזה יזכה בתגובה מיידית של צהל. אין, אנחנו לא נאפשר שזה יקרה. לא נאפשר שזה יקרה, נסכל את ההתחמשות, נסכל את היכולת ליצור פה איום נוסף. באמת, 18 שנים פשוט עוולה וחטא נוראי.
בוא נדבר קצת על כלכלה.
אוקיי.
יאללה. לא טובה הכלכלה.
כן, תראה, אני...
המצב בארץ הוא שהרבה מאוד אנשים נמצאים באמת... מתחת לסף שהם יכולים להתקיים בכבוד. ואני שומע את הרצון של האוצר להטיל מיסים שיכבידו הרבה יותר. והשאלה אני שאלתי, אף אחד לא רוצה את המיסים האלה כמובן, אבל מאיפה תצמצמי או תורידי את הגירעון התקציבי שהוא כבר עוד מעט 10%, 9%?
תראה, קודם כל, זה כישלון מרכזי של הממשלה ושל שר האוצר. אני מזכירה לך, אני מזכירה לך, שליברמן היה שר האוצר, הוא קיבל את הקופה עם גירעון של 144 מיליארד, והוא נתן לסמוטריץ' את הקופה עם עודף של 10.6 מיליארד. ככה הממשלה הזו יצאה לדרך.
בסדר.
עכשיו שנת מלחמה, שנת מלחמה, אבל מה הדבר הראשון שמצופה בשנת מלחמה? מה היה מצופה מאותה ממשלה בשמונה באוקטובר? קודם כל, אנחנו בשעת חירום, מבטלים לאלתר את כל המשרדים המיותרים. משרד למורשת, משרד למסורת, הרשות לזהות יהודית, משרד ההתיישבות ומשימות לאומיות. אתה יודע מה ההבדלים ביניהם? כנראה שלא ממש. גם אני לא. כל המשרדים המיותרים, היה צריך לבטל אותם לאלתר, אנחנו כבר שנה אחרי, זה לא קרה. כל הכספים הקואליציונים היו צריכים לחזור לקופה. יש כל כך הרבה צרכים. שהם אינסופיים, הצרכים באמת של המשפחות שפונו בביתם, הצרכים של חיילי צהל, הצרכים של אנשי המילואים, חיילי המילואים, כל אנשים שבאמת עכשיו, באמת מתחת לאלונקה. אבל הממשלה הזו את זה לא עשתה. מה היא כן עושה? היא לוקחת את הציבור שתמיד נושא בנטל, את הציבור שעובד, זה גם הציבור שמשרת, זה גם הציבור ששלם מיסים, משם לשם היא מכניסה את היד לכיס. עד מתי? עד מתי? במקום לקחת את הדברים האלה ולהגיד קודם כל בואו נדאג שכולם יעבדו ואני לוקחת אותך מכאן לערך השירות שהוא צריך להיות ערך על במדינת ישראל מהשבעה באוקטובר שירות לכולם ואתה יודע מה? עוד שני ערכי על אני רוצה לדבר איתך עליהם אחד זה לימודי ליבה לכל ילד בן שש כדי שאחרי זה הוא יהיה משולב בשוק התעסוקה והשני זה שירות בצהל כי זה מוביליות גם לתעסוקה במעלה הדרך כל זה הממשלה הזו לא עושה ואז היא באה, מעבר לזה שזה הציבור שנושא בנטל, היא גם מטילה עליו את כל האונוס הכלכלי. עכשיו צריך לעשות פה באמת, חייבים לייצר פה חברה חזקה ויציבה גם מבחינה כלכלית. וכדי לעשות את זה, כדי להחזיר את הרכבת מה שנקרא לפסים, חייבים להשקיע פה בסטארט-אפ, להחזיר את עצמנו למקום שאנחנו בקדמת הבמה בסטארט-אפ ניישן לצערי. בשנה הנוכחית יש פה פחות השקעות בהייטק. אתה יודע, שנת מלחמה, זה כמו שאנשים פחות משקיעים באוקראינה, כפחות השקיעו במדינת ישראל, יש פה כל כך הרבה דברים גדולים לעשות, כדי באמת לעורר את המשק, לשים אותו בקדמת הבמה. אם אני מרוצה, רחוקה מלהיות מרוצה, לא חושבת שאנחנו על הפסים, לא חושבת שאנחנו במקום הזה, ואני לא רואה גם צעדים בוני אמון, מצד הממשלה ומשרד האוצר, כדי להגיע למקום הזה, שבו אנחנו צריכים להיות.
תגידי, מפלגות הימין התאחדו באיזשהו שלב, כי אני לא יודע, אולי את יודעת יותר טוב, מה הסקרים אומרים? האם איחוד של מפלגות הימין ייתנו יותר מנדטים, האיחוד הזה ייתן יותר מנדטים? או לחילופין, ההליכה בנפרד, ואז החיבור יהיה יותר טוב עבורכם.
האמת היא שאני לא כל כך עוסקת בזה, ובאופן הכי כנה, עכשיו אנחנו פחות עוסקים בזה, הסקרים זה יותר, אתה יודע, התקשורת משבוע לשבוע, אני יודעת כן. שמפלגת ישראל ביתנו נמצאת בעלייה, אני חושבת שהציבור פתאום מתפקח. הוא פשוט התפקח, כי הבינו מי זה אביגדור ליברמן, ואיזה סדר גודל של
כמה
מנהיגו.
כמה הסקר האחרון נראה?
14, 15, זה פחות או יותר, ואנחנו 6 מנדטים בכנסת. אני חושבת שהציבור התפקח דווקא בגלל הראייה המפוקחת של המפלגה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ביטחונית. אגב, כפי שאתה זוכר, אביגדור ליברמן צלצל בפעמון בשנת 2016 ואמר, וכתב מכתב שתיאר את כל השבעה באוקטובר ב-2018 על רקע ההסדרה מול החמאס והעברת סכומי עתק לחמאס שבסוף התנפצו עלינו באחת בשבעה באוקטובר, על רקע זה הוא התפטר מתפקידו כשר ביטחון. ולכן אני חושבת שבאמת אמרתי לך, בהסתכלות רחבה, יש מקום ללכת ביחד, כולם מדברים עם כולם, צריך באמת אני קוראת לממשלה הבאה שתהיה פה ממשלה שהיא ממשלת, ממשלה שבאמת תייצר איזשהו סוג של, שתהווה מגדלור לחברה הישראלית. זה מה שהמדינה צריכה. מדינת ישראל צריכה ממשלה שתהיה עסוקה קודם כל, בראש ובראשונה, באזרחי המדינה. ובנושאים ביטחוניים ובנושאים כלכליים. זה שני עמודי התווך. אגב, אני מאוד מצרה על כך שלצערי גם עכשיו, בשנה האחרונה, יש פה ממשלה שלוקחת אותנו כל הזמן לאזורים שנויים במחלוקת. במקום לשים את כל, להעיף, אנחנו בשנת מלחמה, להעיף את כל הנושאים השנויים במחלוקת, ולא לעסוק בהם, לא לעסוק בהפיכה המשטרית עכשיו, לא. זה לא הזמן. אז זה עולה ויורד ועולה ויורד. לא לעסוק עכשיו בהקמת בית כנסת בהר הבית, לא, כי זה שנוי במחלוקת. לשים את הדברים האלה עכשיו בצד.
זה רק הצהרה, אף אחד לא עושה בית כנסת בהר הבית.
אבל גם ההצהרות וגם הפרובוקציות, זה הזמן. אני שואלת אותך, ולכן אני חושבת שזה מה שמצופה ממנהיגים, לנהוג באחריות, לשים את הדברים שלא שנויים במחלוקת, את הדברים בקונצנזוס. מה כן הייתי רוצה שיהיה בקונצנזוס? ערך השירות בצהל. כן הייתי רוצה שנהיה במקום, שנחליט לאלתר שכל אזרח בן 18 תורם את תרומתו לחברה הישראלית, במסגרת שירות, או שירות אזרחי, או שירות צבאי, או שירות לאומי. כל אזרח במדינת ישראל, וזה החוק שדנה עליו עכשיו ועדת חוץ וביטחון דוד, וחייבים להתקדם בו. חייבים להתקדם בו ולהבין שיש לנו הזדמנות פז לשנות את המציאות פה. ויש לנו חובה, חובה מוסרית. לא עוד קומבינות, לא עוד שטיקים, לא עוד מכסות ויעדים בחוק הגיוס, כי אם החלטה אחת ברורה שעושים את הדברים, גם אם זה במדורג, אבל בסוף בקצה כל אזרח תורם את תרומתו למדינת ישראל, והופך להיות אזרח יצרן, שגם מעלה את התוצר הלאומי הגולמי, וחלק בלתי נפרד. ואתה יודע מה? זה גם יקרב את החברה הישראלית. תראה מה קורה היום בצבא. בצבא באותו טנק, יש לך את הקיבוצניק ואת המתנחל, את הדתי ואת החילוני, כולם ביחד, זה מצופף שורות. זה גם יגביר בסוף את הלכידות, את החוסן הלאומי, יהפוך אותנו באמת מבחינת כל מרכיבי הביטחון הלאומי לעלות כיתה. אני רוצה שאנחנו נהיה שם. הסיפור של שירות של כולם בצהל, זה גם מנוף לחברה ישראלית חזקה יותר, יציבה יותר, ומצליחה יותר. זה באמת סוג של, מבחינתי, יעד.
תת אלוף במילואים, שרון ניר, ישראל ביתנו. שלום, תודה.
תודה רבה, דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.